אחד זה תה, אחד זה לא יודע מה.
לא משנה. העיקר זה קר.
לא עוד.
כן. פרשת פנחס. מגדל עוז שם השם, בו ירוץ, תודה, בו ירוץ צדיק ונשגב. מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. שלמה המלך עליו השלום בא ללמדנו בכתוב הזה על מידת הביטחון. ובאומה כתוב כי הבוטח בשם השם הנה הוא כאדם שהוא במגדל עוז, והוא יושב שם לבטח ולא יירא משום אדם. וכעניין שכתוב השם, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? בו ירוץ צדיק ונשגב מן הצרה. וכעניין שכתוב ובוטח בהשם יסוגב. זאת רואים שהמושג נשגב זה ביטחון מן הצרה. הוא בוטח בהשם יסוגב. זאת אומרת, הוא בוטח בהשם הוא מוגן. כלומר, מכל צרה הוא מאויב. כי אם יעלה עלי הערים הרמים או יספר בשפל הבקעות, איננו נשגב מן האויב. ואומנם שם השם יסגבהו ממנו ותיגן עליו מן האויב. ומילת בו כתוב מגדל עוז שם השם בו. מה הכוונה בו? אז הוא אומר, ומילת בו איננה חוזרת למגדל. זאת אומרת, מגדל עוז שם השם לא במגדל ירוץ צדיק ונשגב, אלא בו. בו הכוונה בשם השם ירוץ צדיק ונשגב. אז ומילת בו איננה חוזרת למגדל אלא לשם השם, כי אין אדם רץ במגדל עוז, אבל כל מי שרץ בשם השם יסוגב, הכוונה יוגן, כי במגדל. ועל כן יאמר כי הצד כי ירוץ בשם השם ולא ייכשל. ומפני שדרך הרץ להיכשל אפילו במישור, כשאדם רץ אז הוא יכול ליפול, יכול להיכשל, יאמר כי הבוטח איננו כן, כי ירוץ ולא ייכשל. כי עניין שכתוב פסוק מפורש במשלי, ואם תרוץ לא תיכשל. ומה שאמר מגדל עוז ולא אמר, את מה הכוונה מגדל, את למה הוא תפס את הביטוי מגדל ולא אמר הר גבוה שם השם? לפי שהמגדל צורך גדול לבני אדם בעת צרה ובעת מלחמה, כמו שסופר על אבי מלך בספר שופטים. ומגדל עוז היה בתוך העיר וינוסו שם, כן? על כן המשיל שם השם למגדל עוז, לפי שביטחון הבריות בשם השם יצילם מכל צרה. והוא שכתוב יענך השם ביום צרה, יסגבך. מה זה יסגבך? יגן עליך. הביטוי יסגב, הכוונה יגן. יסגבך השם אלוהי יעקב, והוא המגדל החזק אשר בו יסגבו הבריות בעת צרתם. וכן אמר דוד, ממתקוממי תסגבני. ואמר כן לגוליית, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוהי מערכות ישראל. וכשם שהמשיל שלמה עליו השלום שם השם למגדל, כן באותה צורה המשילו ישעיהו עליו השלום לחדר, שהאדם סוגר הדלת אחריו ונשגב בו. הוא שכתוב לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך. הממד, כן. ומצינו בפסוקים, אבל זה שם השם, הממד זה שם השם, כן. ומצינו בפסוקים שהוא יתעלה נמשל בכל מקום, במעון, בחדר, במגדל, בסלע, במעון. כתוב השם מעון אתה היית לנו. שוב, מה הכוונה מעון אתה היית לנו? במובן זה שהגנת עליהם, כן? מעון זה מקום שאדם יכול להיות מוגן בו. בחדר לך מי בו בחדריך, הפסוק בישעיהו. במגדל, הפסוק במשלי, מגדל עוז שם השם. בסלע, כן, שמואל אומר השם סלעי ומצודתי. אז הרבנו בחיי מפרש, מה הכוונה השם סלעי? סלעי הכוונה היא אני כאילו נכנס לתוך סלע. מה הסלע שלי שהוא מגן עליי? הקדוש ברוך הוא. ולפי שהוא יתעלה בכל מקום, לכך הוא נמשל בכל מקום. ורבותינו זה על כינו שמו מקום. או עכשיו הוא עובר לנקודה נוספת. המקום ירחם עליהם, המקום ירחם. הכינוי של הקדוש ברוך הוא בין השאר, אחד הכינויים זה מקום. אז אומר ורבותינו זה על כינו שמו מקום, לפי שהוא יתעלה כולל כל החלקים, כל המקום וכל החלקים, והוא מקומו של עולם. וידוע שאין אדם נקרא ולפי שהוא יתעלה כולל המקום וכל החלקים והוא מקומו של עולם. וידוע, חז"ל אומרים, המקום הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא לא מסביר, הוא רק מביא את המאמר של חז"ל, אבל מה הכוונה של מה הכוונה? הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה המקום. מקום. למה הוא נקרא מקום? אז חז"ל אומרים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מה הכוונה? הכוונה היא שכמו שאתה מבין, שהמשילו את זה למשל, כוס זכוכית עומדת על גבי שולחן. לו יצויר שהשולחן איננו, השולחן נעלם, אז הכוס נופלת ונשברת. אין לה קיום, כל המציאות שלה, כל האפשרות שהיא תתקיים, קיימת רק בגלל שהיא נמצאת על מקום. אבל לו יצויר מצב שבו כביכול המקום שמתחתיה מתבטל, אז היא נשברת, זה כוס של זכוכית. אז כמשל אומרים הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זאת אומרת, לא שהמציאות היא מקומו של הקדוש ברוך הוא, אלא להפך, כל מה שנותן קיום למציאות זה השימוש לשון של מקום כלפי הבורא, כלפי ריבונו של עולם, זה שמה שנותן מציאות לכל המציאות, מה שמחזיק את כל המציאות, מה שנותן לקיום כל רגע ורגע, זה ריבונו של עולם. הוא מקומו של עולם, הוא מקומו של עולם, המובן של הוא מקומו של עולם, הוא נותן המציאות קיימת מכוח העובדה שהקדוש ברוך הוא קיים, והקיום של הקדוש ברוך הוא נותן קיום למציאות. אין, כביכול, אין המקום, אין מציאות. אז הקיום של המציאות תלוי בכל רגע ורגע בריבונו של עולם. זה השימוש לשון בכינוי הזה שמכנים את הקדוש ברוך הוא מקום. הוא אומר רבותינו זה על כינוי שמו מקום, לפי שהוא יתעלה כולל המקום וכל החלקים. זאת אומרת, הוא בא לפרש נקודה נוספת. הביטוי מקום מתייחס אל הקדוש ברוך הוא בגלל שכמו שהוא אומר, זה שם כולל, כולל המקום וכל החלקים, והוא מקומו של עולם. זאת אומרת, הוא כולל כביכול את כל המציאות, כולל את כל המציאות, כל המציאות נכללת בו. כך יוצא, כך אני מבין את מה שהוא אומר. וידוע שאין אדם נקרא צדיק אלא הבוטח בו. זאת אומרת, הכינוי, התואר צדיק לאדם תלוי בביטחון שלו בבורא. ידוע שאין אדם נקרא צדיק אלא הבוטח בו, כעניין שכתוב וצדיקים ככפיר יפתח, כי כל אחד מהם בוטח בשם יתעלה. זאת אומרת, זה משל, מה זה ככפיר יפתח? כי כל אחד מהם בוטח בשם יתעלה, כמו שהכפיר בוטח בכוחו. ולמתך הכתוב כי הצדיק ירוץ בביטחונו להשתדל, כתוב בו ירוץ צדיק ונשגב. הצדיק ירוץ בביטחונו להשתדל במצוות, ויעבוד השם יתברך לילה ויום, ויתרח לכבוד שמו, ולא ילאה, לא יתעייף, כי נפשו השכלית תאמצהו ותוסיף בו כוח. וכן אמר הנביא, וקובי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כאן שרים, ירוצו ולא יגעו. אדם שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא אומר הוא לא מתעייף. וכן אמר הנביא וקובע על שם יחליפו כוח, יעלו עבר כאן שרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יפו. באור זה כי יתרחו תורח גדול ולא יגעו, לא יגעו זה לא יתעייפו, כי יש מצוות צריכות תורח גדול ועמל יתר. את לא כל מצווה היא דורשת מאמץ גדול. יש מצוות שאדם אדם יכול לקיים אותן בקלות, אבל יש מצוות הוא אומר שצריכות תורח גדול ועמל יתר. למשל הוא אומר כגון פדיון שבויים והצלת נפשות, שהן מצוות שצריכות זריזות גדולה. ועל זה אמר שמישהו, מי שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז גם במצוות האלה שדורשות עמל גדול, כן, והתאמצות גדולה, הוא לא מתעייף. ירצה לומר כי הצדיקים מחליפים כוח וגבורה בעבודה ובמצוות, ועל כן אינם נלאים. וזהו שכתוב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם שילם לשמש בגבורתו שאיננו נלאה, השמש לא מתעייפת. וכן יש מצוות שהן צריכות שקידה והתמדה, כגון תלמוד תורה וקניין מידות היראה. קניין מידות היראה, זאת אומרת אדם כדי לקנות את מידת היראה צריך להשקיע, להשקיע מאמץ. צריך האדם שירגיל עצמו בהם עד שההרגל בהם יחזור לו לטבע. ואמר על זה ילכו ולא יפו, ילכו ולא יפו. ולשון ילכו מלשון יתהלך לפניי. מה הכוונה יתהלך לפניי? שהתרגום מתרגם הלוך בדחלתי. מה זה בדחלתי? דחיל זה מלשון פחד, והכוונה שישתדלו במידת היראה ולא יחזור להם, לא יתעייפו, לא יחזור להם לעייפות. וידוע, אומר רבנו חיי, וידוע כי מידת היראה יגיע האדם למידת הביטחון. וידוע, אומר רבנו בחיי, כי ממידת היראה יגיע האדם למידת הביטחון. הוא שכתוב יראה השם, הפסוק אומר ביטחו בהשם. אז זה לא סתם, אתה יכול להגיד, איך אתה שומע בבית אהרון ביטחו בהשם, כן? יראה השם ביטחו בהשם, אומר, אז זה לא רק קריאה לאיזשהו ציבור מסוים לפתוח בהשם, כשאתה קורא את הפסוק ככה זה נשמע, אלא הכוונה היא על ידי מידת היראה. אומר רבנו בחיי, האדם מגיע לביטחון, יראה השם ביטחו בהשם. ועל כן אמר שלמה עליו השלום בכאן, מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. באר כי שם השם הוא מגדל עוז לצדיק הירא, והוא היכול לרוץ והבטוח שלא ייכשל במרוצתו. ושתי, עכשיו עד כאן הכל היה הקדמה, עכשיו הוא מגיע לפרשה. ושתי מידות אלו מצענום בפנחס, שהיה ירא את השם מצד אחד, מצד שני בטח בו כדי לקדש את שמו. הוא שכתוב בריתי הייתה איתו החיים זה פסוק ממלאכי, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחתו. עוד פעם, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, זה פסוק שאני אומר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, אחרי זה כתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחתו. אז הוא מסביר, באר הכתוב כי נתן לו שתי מידות אלו שהם החיים והשלום. בריתי, אני כתוב, איך כתוב בפסוק אצלנו בפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השאיר את חמתי מבני ישראל וקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אחרי זה כתוב איך כתוב?
לכן
אמור לבני ישראל, הנה נותן לו את בריתי שלום. אז הוא אומר, מה זה בריתי? בריתי הייתה איתו החיים והשלום. אז באר הכתוב אומר, כי נתן לו שתי מידות אלו שהם החיים והשלום, בשכר שתי מידות שהיו בו. ואת הוא מקבל חיים ומקבל שלום בשכר שתי מידות שהיו בו, היראה והביטחון. היראה זהו ואתנם לו מורה, בשכר המורה שירא אותי. הביטחון שזהו מפני שמי ניחתו, מפני שמי, הוא מפרש את הפסוק, מפני שמי ניחתו. מה הכוונה? שבטח בשם יתעלה לבוא כנגד כל השבט, להרוג הנשיא שלהם ובת המלך. והיה קרוב להיותו נהרג. מה פירוש והיה קרוב להיותו נהרג? חז"ל אומרים בגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת שאם היה נהפך זמרי והורג את פנחס, הרי פנחס הרי יוצא עם הרומח להרוג את זמרי ואת כוזבי בצור, להרוג את שניהם. אם היה נהפך זמרי והורג את פנחס, הוא לא היה חייב על כך. למה? משום שפנחס רודף. לפנחס יש דין רודף. זאת אומרת, הפנחס, מצד אחד כתוב שאבו אל הרמית, קנאים פוגעים בו. אבל מצד שני, הקנאי שפוגע בו מסתכן. משום שאם אותו אדם שבועל את הארמית, כשבא הקנאי הזה להרוג אותו, יהרוג אותו, אז הוא לא יהיה חייב מיתה, כדין הורג יהודי, כדין יהודי רגיל שהורג, משום שהוא הורג אותו מדין רודף. הוא רודף, פנחס יש לו דין רודף כלפי זמרי. וממילא אם זמרי יהרוג אותו, הוא לא יהיה חייב, הרג את הרודף. בבקשה?
הכל
פנים, הגמרא אומרת, הלשון של הגמרא, נהפך זמרי והרגו לפנחס, פטור. למה? משום שהוא רודף. ואם הוא רודף, אז הוא הרג את הרודף. אדם שהורג את הרודף לא חייב. אז הפירוש הוא, פנחס כשהוא יוצא לבצע את המעשה הזה, הוא מסתכן, הוא לוקח סיכון גדול. אז הוא אומר, הביטחון, איך בא לידי ביטוי הביטחון של פנחס? שבטח בשם יתעלה לבוא כנגד כל השבט, להרוג את הנשיא שלהם ובת המלך, והיה קרוב להיותו נהרג וניחת מפני שמי. זאת אומרת, מה פירוש ניחת מפני שמי? הוא מפרש את המילה ניחת במובן של בטח בשם, כך הוא מפרש וניחת, מפני שמי ניחתו. היה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, והביטחון בקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח להסתכן, להיכנס למצב של סכנה, כן? ועל כן זכה וזוכה בעשותו המעשה הזה, וכינה לשם הגדול והשיב את החמה. זהו שכתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה זה השיב את חמתי? אז הוא אומר, פרשו קצת המפרשים, הניח. זאת אומרת, כשאדם כועס, אז הוא נמצא במצב של כעס. לא במצב, הוא לא במנוחה. כשאדם כועס, הוא לא במצב של מנוחה, כביכול. אז כשיש כעס, כביכול, אז אין רוגע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הפסוק אומר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. אומרים המפרשים, מה הכוונה השיב את חמתי? אני הייתי במצב של כעס. הפירוש הוא, זה הכל לסבר את האוזן, כן? והוא כביכול הרגיע אותי. איך הוא הרגיע אותי? במעשה שהוא עשה, כביכול הוא הרגיע את הכעס. ומה הכוונה באופן מעשי יותר? הוא אומר, הנה הוא מסביר, מלשון בשובה ונחת, כי בקינתו באותה עת הייתה שליטה למידת הדין. מידת הדין שלטה. כשמידת הדין שולטת, אז המצב הוא מצב לא נוח. זה לא מצב של רוגע. השיב את חמתי, הפירוש הוא הניח, השקיט, הרגיע כביכול את מידת הדין. כי עניין שם, כמו שכתוב, אחרי מעשה העגל, והניחותי לך. הניחותי במובן של נחת, כן? של רוגע. אך המובן ממילת הישיב, שהחימה הייתה ראויה, כביכול, מידת הדין ששלטה באותו זמן, היא מידת הדין שאמורה הייתה לפגוע בישראל. על המעשה, על המעשה, על המעשה הזה שנשיא שבט בישראל עושה. אך המובן ממילת הישיב שהחימה הייתה ראויה ללכת על ישראל. אז בקיצור, הוא אומר פה שני דברים. הוא אומר, קצת מן המפרשים פרשו שהמילה הישיב היא במובן של הנחה, זאת אומרת הרגעה, כמו שהוא הסביר, הרגעה של מידת הדין. אבל רואים שרבנו בחיי רוצה לפרש במובן אחר. הישיב את חמתי, הכוונה היא, כשאתה אומר הישיב, הישבתי למישהו עבדה, אז אני החזרתי לו את העבדה. העבדה לא הייתה אצלו, ואני החזרתי אותה למקום שלה, לבעליה. אז הוא אומר, רבנו בחיי מפרש שזה הפירוש, הישיב את חמתי, שהחימה הייתה, אך המובן ממילת הישיב, שהחימה הייתה ראויה ללכת על ישראל. זאת אומרת, כבר כביכול המציאות הייתה שהכעס, החימה של ריבונו של עולם, הרוגז של ריבונו של עולם, כבר יצא מהמקום, כן, כדי למלא תפקיד, ללכת על כלל ישראל. אלא שפנחס השיבה לגמרי ולא הלכה, כאילו החזיר למקום, למקום המחוסה שלה, את החימה. שואל רבנו בחיי, הרי כתוב שלפני שפנחס עשה את המעשה מתו במגפה 24 אלף איש. אז מה זה השיב את חמתי? מה זה השיב את חמתי? ויש לדקדק, ואיך לא הלכה? ומתו מישראל 24 אלף. אז הוא אומר, הוא עושה פה חילוק בין ישראל לבין שבט שמעון. זמרי בן סלו היה נשיא שבט השמעוני. החימה הייתה אמורה לפגוע בכלל ישראל, לא רק בשבט שמעון. זה מה שהוא אומר. אבל זה ראיה שכל אלה שמתו, ה-24,000 איש שמתו, היו משבט שמעון, ולא נפקד אחד מישראל משאר השבטים. וזהו השבת החימה משאר ישראל. זאת אומרת, הישיב את חמתי מעמלי ישראל, כביכול החימה הייתה אמורה לפגוע. אילולי המעשה הזה, אז הפגיעה הייתה לא רק משבט שמעון. שבט שמעון מתו 24,000. אבל החימה כביכול הייתה אמורה לפגוע בשבטים האחרים גם כן.
פה אין ראייה.
בבקשה?
פה אין ראייה דווקא,
נראה לי. אין ראייה למה?
למה שהוא רוצה להגיד שזה לכלל
ישראל. לא, לא, לא,
הוא משמיד את כל השימון
מהצירה.
לא את כל שימון.
ראייה היה אם הוא הרג קצת מכולם, כן, אז הוא רוצה להגיד,
לא, הוא אומר הישיב את חמתי. הוא בא לפרש, מה זה השיב את חמתי? הייתה החימה, הייתה החימה אמורה לפגוע בבני ישראל בכלל, והיא לא פגעה.
אז
כתוצאה מהמעשה הזה, הוא שאל שאלה, הרי מה זה השיב את חמתי? הרי לכאורה החימה פגעה. אז הוא אומר, כשאני אומר השיב את חמתי, זה ביחס לכלל ישראל, לא לשבט שמעון.
נכון, אז ראיה לזה, זה היה שהיו לכולם.
היה אמור.
אחרי שפנחס עשה את זה,
היה אמור, היה אמור לפגוע בכולם. היה אמור. זה כמו טיל שיוצא, היום אנחנו יכולים לדבר על טילים. טיל יוצא, הוא מחזיר את הטיל חזרה. הטיל הזה אמור היה לפגוע בבני ישראל בכלל, אבל הוא החזיר את הטיל חזרה.
אבל מזה שהוא אומר שכל 24 שמתו, גם ששימו, הוא מוכיח הפוך.
למה? הוא אומר,
אם היה
הפסוק מבא,
לא היה כלום, נכון? סליחה שהיה, לא היה פנחס עדיין, נכון?
לא.
מה קרה? מת מכולם.
לא.
לא, אני אומר,
אם היה
ככה, אז כן יש ראייה.
לא.
מה שהוא מנסה להגיד. רגע, מת מכולם, כן? בא פנחס, אז הפסיקו למות החבר'ה של כולם, ורק שמעון המשיך.
כאן נראה שזה שפנחס,
אבל דווקא שרק פנחס ששמעון אמור, אולי לך תחיל לזאת את הכוונה.
לא, לא.
אז איזה ראייה?
לא, לא, אני אסביר. הוא אומר, הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. מעל בני ישראל, הוא מדייק. מעל בני ישראל. אז הוא אומר, מה זה מעל בני ישראל? אילולי המעשה שלו הייתי פוגע בבני ישראל, לא בשבט שמעון. שבט שמעון כבר קיבל את ה... כי היה כבר את הסיפור שלו, זה מה שכתוב בפרשה הקודמת. 24,000 איש מתו. אומר רבנו בחיי, ה-24,000 שמתו הם משבט שמעון. בשביל שמעון, אבל אילולי פנחס היה עושה את המעשה, אז חמתי הייתה אמורה לפגוע לא רק בשבט שמעון, היא הייתה אמורה להתפשט על כל השבטים, והוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. אז הוא מדייק, מעל בני ישראל. שבט שמעון זה באמת, זה סיפור אחר
בגלל הנשיא שלו.
כן, אבל זה סיפור אחר. כן, כן, אבל הפסוק אומר השיב את חמתי מעל בני ישראל. זאת אומרת, מה הכוונה? אני הייתי אמור לפגוע גם בכל בני ישראל. בהמשך למגפה שקרתה בשמעון, אני הייתי אמור לפגוע בכל בני ישראל. יצא טיל כבר על בני ישראל, והוא החזיר את הטיל חזרה. זה מה שהוא מפרש.
זה לא מה
שמפרש. טוב, על כל פנים, זה מה שהוא מפרש.
אבל בזה שהוא רב לא מסכים איתי, סליחה שאני אומר,
לא, מותר לך, מה אני,
אם הוא היה עושה עם כולם, נכון?
לא, אבל
הוא מנה את זה מראש, הכוונה הייתה לכולם, ופנחס מנה את זה מראש.
איך אתה יודע, אין פה ראייה?
הנה, מעל בני ישראל.
אם הוא היה עושה עם כל עם ישראל,
לא היה עושה,
אז יושב
חמתי
מבני ישראל, אז הנה, פנחס עשה, אני משיב את
ה... הפסוק אומר השיב את חמתי מעל בני ישראל,
לא מעל בני שמעון.
זה דיוק
מעל בני ישראל, הוא מדייק בפסוק, הישיב את חמתי מעל בני ישראל. אז אומר, בני ישראל זה בדווקא בני ישראל להוציא שבט שמעון. המילים מעל בני ישראל הם בדווקא, הן מדויקות מאוד. בני ישראל פרט לשמעון, פרט לשמעון, כך הוא מפרש. עכשיו הוא אומר,
אפשר לשאול לגבי החומרה התורנית שיש במעשה של הזמרי, איזה לב הוא עובר?
מה?
זמרי.
נו.
בועל
ארמית.
בועל ארמי זה איסור.
אז יש בזה מחלוקת. אם בכלל יש מי שסובר שזה איסור לאו דאורייתא, ויש מי שסובר שאפילו זה לא לאו דאורייתא. עד כדי כך. אגם שמצד שני התורה אומרת, הלכה למשה מסיני, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו.
ודווקא ארמית?
לא, ארמית הכוונה לא גויה. גויה, כן. גויה.
ויש משהו מספר
24,000 מסתובב יש, זה לא, זה אנחנו למדנו במערל שהדברים האלה הם מאוד, כן, המספרים הם מאוד מדויקים, זאת אומרת הם משמעותיים, לא מדויקים, משמעותיים. אבל הוא אומר, וזהו באור הישיב את חמתי מעל בני ישראל, שלא חלה מידת הדין על בני ישראל חוץ מן השבט. וזה מה שכתוב, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. מה זה ולא חיליתי? ולא חיליתי, הכוונה אפילו אחד מישראל, ולא חיליתי אחד מישראל. נמצאת למד, אומר רבנו חיי, שהשבת החימה גרמה קיומם של ישראל, שאלמלא כן היו קלים. ואם, אז מה הוא אומר, אז פנחס, מה הוא רוצה לפרש? הוא רוצה לפרש שהשכר שקיבל פנחס הוא מידה כנגד מידה. היה מצב של חס וחלילה כיליון על בני ישראל. זה היה אמורה להיות הייתה התוצאה של המעשה של זמרי בן סלו, כיליון של בני ישראל. ואם כן, פנחס גרם לישראל אורך ימים ושנות חיים מאותו זמן עד סוף העולם. אומר רבנו חיי, ואותם השנים, מעניין מאוד מה שהוא אומר, ואותם השלים אין להם סוף ותכלית, ולכך זכה לחיות לאין תכלית. הוא זכה לחיים בלי סוף, מידה כנגד מידה, כי הגמרא אומרת פנחס זה אליהו. כן, קניין שאמר הנביא, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כתוב במלאכי, כתוב החיים והשלום, כאן כתוב לכן אני נותן לו את בריתי שלום, אבל שכתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, הוא זכה לא רק לשלום, הוא זכה גם לחיים, וזה מידה כנגד מידה.
באמת קוראים את הפסוק הזה בברכת המזון וברית מילה של
יהוה. נכון. כתוב בקנאו את קנאתי בתוכם, בקנאו את קנאתי. אומר רבנו חיי, שוב הוא מדייק מאוד יפה בפסוק, וזה מדרש, הוא אומר את זה על דרך הפשט, שקם במקומי, שהרי כתוב והקדוש ברוך הוא אל קנה. זאת אומרת, מה זה בקנאו את קינתי? הוא התנהג, הוא כביכול היה שליח שלי, כביכול הוא עשה את מה שאני הייתי עושה. הקדוש ברוך הוא מעיד על פנחס בקנאו, אפשר היה לומר בקנאו את דבר השם, או השימוש לשון של התורה, הקדוש ברוך הבורא אומר למשה רבינו בקנאו את קנאתי, הוא קינא את הקנאה שלי. זאת אומרת, והרבינו מחייב מסביר מה פירוש הקנאה שלי, הרי אני אל קנה. אחד התארים של הקדוש ברוך הוא, כי אל קנאו, כן, קנאי, כן, כביכול. אז פנחס עשה את מה שאני הייתי עושה. פנחס התנהג, הצורה שבה הוא התנהג, את הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. יש פה עידות של הקדוש ברוך הוא שהוא קינא את הקנאה שלי. ובמדרש הלשון של הפסוק היא כפולה, בקנאו את קנאתי. שתי קנאות, האחת כאן ואחת, שוב, פנחס זה אליהו. האחת כאן, יש פה שתי, בפסוק הזה מוזכרות שתי קנאות. למה? הרי הייתה פה קנאה אחת, אז אומר לא, פנחס מקנה פעמיים, הפעם הראשונה זה כאן, והפעם השנייה אליהו הנביא גם כן מקנה, ואחת שעתיד לקנה בימי אחר.
אבל אז זה לא נידן לזכות.
בבקשה?
הקינה של אליהו נביא זה כבר לא נידן.
בסדר, ואחת שעתיד לקנה בימי אחר, וכן כתיב שם, ויהי דבר השם אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו, ויאמר קנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. שתי קנאות, אחת בימי משה ואחת בימי אחיו. וכן כתיב בספר שופטים, בימי פילגש בגבעה, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים והשם עמו. ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים והשם עמו. מה הוא רומז בזה שהוא אומר וכן כתוב בשופטים בימי פילגש בגבעה, שגם שם זה נעשה, גם שם היה ביטוי של קנאה, הרי השמידו את כל שבט בנימין בגלל המעשה הזה, נראה אולי בהמשך. ודעת רבותינו זל כי פנחס זה אליהו, למדנו, מאיפה אנחנו יודעים, מאיפה אנחנו רואים את זה? למדנו אותו ממה שאמרו בבבא מציע, אשכחי רבא בר אבוה לאליהו, כתוב שרבא בר אבוה מצא את אליהו דעה וקאי בבית הקברות של גויים של אקו. אמר לי לאו כהנא את, הרי אתה כהן, אליהו איני נותן לו בריתי שלום, אחרי זה כתוב ברית כהונת עולם. אז כתוב על הלשון של הגמרא, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. אחד מהדברים שזכה בהם פנחס כתוצאה מאותו מעשה זה כהונה, ברית כהונת עולם, הוא הפך להיות כהן. אז שואל אותו רבא בר אבוה את אליהו, הרי אתה כהן, מה אתה עושה בבית הקברות? מה לכהן בבית הקברות? אמר לי לאו כהנאת, כלומר היה תמה עליו, על שלא היה נזהר בתומעת אוהל. באמת, אתה בבית קברות של גויים, אז הוא תמה עליו, אתה הולך על גבי הקברות, אתה מעיל על המיתים, אתה מעיל על הקברות, תומעת אוהל.
פנחס.
מה? פנחס זה אליהו.
אבל הוא לא כהן פה.
לא, אליהו הוא כהן,
כמו שהוא פנחס בעצמו.
מה, פנחס הוא כהן?
אחרי המעשה.
אחרי המעשה, הוא אליהו.
אליהו.
הרי כאן כתוב על אליהו. רב הרבוע פוגש את אליהו בבית הקברות של גויים. אמר לי, לאו כהנאת, כלומר היה תמה עליו, שלא היה נזהר בתומת אוהל. אז הוא חידש לו, אדוני, אין הגויים מתמים באוהל. גויים לא מתמים באוהל, רק במגע ובמסע, לא באוהל.
במגע כן?
כן, בטח, במגע כן. חוץ מזה שבאוהל גם כן, זה מחלוקת תנאים. רק הוא אמר לו שהוא סובר כמו התנא, שגויים לא מתמים באוהל. מת גוי לא מתמה באוהל.
גוי מתמה בדבר?
במגע ומעשה ודאי מתמה.
אבל אין מן
התורה. מהתורה.
מהתומת
מת? בטח. גוי מתמה במגע, רק לא באוהל.
אז כהן לא יצחו לצסק גם עם מת גוי?
כהן לא יחס, ודאי.
מעניין, ששתי עובדת בעלה.
בעלה? מה זה עלה?
זה של
הילד הנכה.
ילדים נכים, נו.
אז מת ילד גוי שם.
נו.
אז היה כהן שם.
אמרו לו לצאת.
אז, לא, אז אשתי חשבה, כן, ש...
צריך להגיד לו לצאת. נו.
אבל הוא אומר, אז הוא אומר בפוש, לא, זה גוי, גוי.
כן, אבל כי זה אוהל.
אבל לפי מה ש... בגלל שזה אוהל...
זה יכול להיות בגלל שזה אוהל, אבל...
זה אוהל, זה בסדר.
זה מחלוקת תנאים. זה מחלוקת תנאים באמת גוי מטמא באוהל או לא. מה שכתוב כאן זה שהוא... אליהו אמר לו, כנראה שהוא סובר להלכה, כמו הדעה הסוברת שמתים גויים לא מטמאים באוהל. יש תנאים שסוברים שמתים גויים כן מטמאים באוהל. אבל גם אם הם לא מטמאים באוהל, אבל במגע ובמסע ודאי מטמאים.
זה עניין אם הם קרואים אדם או לא קרואים אדם.
כן.
כן.
בכל מקרה
היה כהן, גם בלי המעשה הזה בכל
מקרה. כן, כן. זה כתוב. זה כתוב.
לא נמשך.
לא נמשך, אז הפירוש הוא לא היה כהן.
מי היה ממשיך את הכהונה?
מה?
לפי זה מי היה ממשיך את
הכהונה? לא, הבנים של אלעזר שנולדו אחר כך.
פנחס
כבר היה חי בחיים בשעה שאלעזר ואהרון נמשכו, ואותו לא משכו, אז הוא לא היה כהן.
למה אותו לא משכו?
זה עוד שאלה, למה אותו לא משכו? אבל מכל מקום כתוב שהוא לא נמשך, ורק אחר כך בשכר אותו מעשה הוא קיבל את הכהונה. כן,
אליהו היה...
מה?
אליהו היה...
אז לא, אז זה אומר...
אליהו פנחס, אז הוא גם כהן.
אליהו פנחס.
כן, כן.
שנאמר, אדם כי ימות באוהל, וכתיב, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. לכך מצינו, מעניין מה שהוא אומר, לכך מצינו, שהרי הוא החיה את בן הצפתית, אז הוא כתוב שהוא השתתח עליו. אז מעניין, כאן הוא כבר נגע בו, אלא אם כן נגיד שהוא לא נגע בו. לכך אומר רבנו מוחאי, רוצה להסביר, הרי כתוב שאליהו החיה, כתוב לכך מצינו שנשתתח על בן הצרפית המת. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? אז הוא אומר, לפי שהיה בן גויה, היה בן גויה, אז הוא לא מתמא באוהל, אז הוא יכול להעיל עליו, אבל הוא לא מתמא. זה ההסבר שלו. רבינו בחיים מבליע את זה. אז כתוב אחר כך, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר רבינו בחיי, מכאן רמז לברכת כהנים, שכתוב בו אמור להם. מה הצורך ברמז הזה? מכאן רמז לברכת כהנים, שכתוב בו אמור להם, הנני נותן לו את בריתי שלום, על דרך הפשט. אומרת, מה הכוונה, הנני נותן לו את בריתי שלום? אומר, יש פשט. הפשט הפשוט, הבטיחו בברית שלום, שלא יפחד מאחי זמרי, שלא ינקמו נקמתו. הכוונה, אל תפחד, אתה תהיה בשלום. ומה יהיה שכרו? שוב, זה על דרך הפשט, כי הרי כבר הוא אמר קודם שאת השלום הוא קיבל כשכר. עכשיו הוא אומר על דרך הפשט, הנני נותן לו את בריתי שלום, לא צריך הוא לא צריך להיות במצב של פחד שמא יבואו להתנקם בו האחים של זמרי או הקרובים של זמרי. עכשיו הוא אומר, ומה יהיה שכרו? והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, שתהיה לו הכהונה הנצחית. ועל דרך המדרש, הנני נותן לו את בריתי שלום. אז כתוב המילה שלום, סליחה, הוו של המילה שלום היא וו קטיעה. בספר תורה שכותבים את המילה שלום, הנני נותן לו את בריתי שלום, אז הוו במילה שלום קטועה.
מה? זה דומה ליוד.
מה?
אז זה כמעט יוד.
לא, אז היא קטועה, זה וו, באמצע יש רווח. תשים לב, בספר תורה, כן. ללמדך, הנה מה זה בא לרמוז? ללמדך שאין הברית לכהן אלא כשהוא שלם בלא מום. אבל מעניין, אבל אם חסר פסול. כך דרשו בקידושין פרק האומר, וכן מצינו במסורת וו דשלום זעירי. זאת אומרת, הוו ששלום היא קטנה. ושמעתי שהמילה היא נוטריקון, שלא למות. מה זה שלום? שלום. אז אומר רבנו בחיי, הוא שמע כנראה פירוש כזה שאומר, מה זה שלום? המילה שלום זה כאילו כתוב כאן שלא למות. של זה, הרי יש מושג שנקרא נוטריקון. נוטריקון זה קיצורי מילים. המילה שלום היא כאילו, היא באה במקום שתי מילים, שלום שלא למות. המשמעות הפשוטה לפי זה ששלום זה חיים. מה זה שלא למות? שלא למות זה לחיות. אז הוא אומר, וזה מחזק קבלת רבותינו ז"ל, כי פנחס זה אליהו, שכן, שעליו נאמר שלא מת. וכן מצינו בעצמו שאמר, קח נא את נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, כלומר מאבותיי שמתו. ומפני, כך כתוב על אליהו, אליהו ביקש מהקדוש ברוך הוא, קח נא את נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. מה הוא מתכוון לומר? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את נפשו ממנו. מדוע? משום שאני לא טוב מאבותיי, אבותיי מתו. למה? אז כביכול הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שגם הוא ימות. ומפני שמאס חיי העולם הזה, אומר רבינו חיי, הבקשה הזאת שהוא ביקש למות, היא גרמה לכך שהוא יחיה. מפני שמאס חיי העולם הזה, ניתן לו חיי העולם הבא, ועלה בסערה השמיימה. אז עוד פעם, הוא הביא פירוש על דרך הפשט, מה הכוונה? הנה נותן לו בגדי שלום. אז הוא אמר, הכוונה היא שלום, הכוונה שלא יפחד מהמלחמה. אחרי זה הוא הביא פירוש על דרך המדרש, כן, עם אבב קטיע ושלא למות, שלמעשה זה חיים, חיים. ועל דרך הקבלה אומר רבינו חיי כך, הנני נותן לו את בריתי שלום, הבטיחו במתנת המידה נקראת ברית. יש מידה עליונה שנקראת ברית, שהיא כנסת ישראל, והיא מידת הדין. והמידה הזו היא שהייתה לו קניין שאמרו באברהם, בת הייתה לו, ולזה אמרו בכאן, והייתה לו ברית, כי הברית תהיה לו, והבטיחו שיהיה אני אסביר מה שהוא אומר, אני אסביר מה שהוא אומר, מה שאני קצת מבין. הכוונה שלו היא כזאת, המעשה של פנחס, הקנאה שהוא קינא לאלוהיו, כמו שכתוב בקנו את קינתי, נבע מתוך זה שפנחס, אני אולי נקדים, אנחנו תמיד מזכירים, כתוב תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז מידת החסד מתגלה באברהם אבין. מצד שני כתוב שמידת הדין מתגלה ביצחק. זאת אומרת, אברהם ויצחק הם, כל אחד מהם מחזיק מידה שהיא עומדת בניגוד למידה של השני, כן? המידה של אברהם היא מידת החסד, מידת הדין היא הפוכה. מידת החסד היא התפשטות, נתינה. מה זה חסד? חסד זה נתינה. מידת הדין היא הפוכה, היא צמצום. אדם, מידת הדין היא התגברות. אדם, במקום להתפשט, אדם מתכווץ. כשאדם ירא, כשאדם נמצא במצב של פחד, אז זה גורם לו להתכווץ, לא להתפשט. אז ויעקב אבינו הוא כביכול ממזג, זה שילוב של שני הכוחות האלה. פנחס, היציאה של פנחס לקנה את קינת השם, להרוג את זמרי ואת כוזבי בצור, נבעה מתוך שבמהות שלו פנחס שייך למידת הדין. המהות של פנחס זה מידת הדין. הרי הוא בא למשה, אמר לו, אתה לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. גם משה ראה את המעשה הזה, אבל משה לא עשה. אז מה אומרת הגמרא? קריינה דאיגרת להווה פרוונקה, מי שקורא את האיגרת הוא יהיה זה שמוציא אותה לפועל. אתה יודע שקנאים פוגעים בו, תוציא אותה לפועל. אז כל פעמים פנחס זה ביטוי של מידת הדין. עכשיו, למה הוא זוכה כתוצאה מהמעשה הזה? הוא זוכה כביכול להמתקה, או למידה מנוגדת. והייתה בריתי איתו, אומר רבנו בחיי, פנחס הייתה בו מידת הדין, וכתוצאה מאותו מעשה הוא זוכה למידה הפוכה. אז הוא ממזג בתוכו, באופן טבעי הוא שייך למידת הדין, אבל כתוצאה מהמעשה שאותו הוא עשה, הוא זוכה להתברך במידה הפוכה למידת הדין. אני אקרא, אני עכשיו נקרא את זה,
לתת לו איזון.
לא, זה זכות, זה לא כדי לתת לו איזון.
מה? שיהיה חסד.
יצחק אבינו לא היה צריך לאיזון. יצחק אבינו היה יש אנשים שאצלם המהות שלהם, השייכות שלהם היא למידת הדין. אבל פנחס זכה כתוצאה מאותו מעשה לשילוב, כן? אז אני אקרא את זה בפנים. הנה, ועל דרך הקבלה, הנני נותן לו את בריתי שלום, הבטיחו במתנת המידה נקראת ברית, שהיא כנסת ישראל והיא מידת הדין, והמידה הזו היא שהייתה לו, כעניין שאמרו באברהם, בת הייתה לו, בת. חז"ל אומרים, והשם ברך את אברהם בכל. אז הביטוי בחז"ל, בת הייתה לו ובכל שמה. אבל על דרך הקבלה מפרשים, מה הכוונה בת הייתה לו? בת הייתה לו, הכוונה היא עמידה, זאת המידה הזאת הייתה לו גם כן, אף פי שאברהם אבינו זה חסד, אבל בכל זאת כתוב בת הייתה לו. בת זה הביטוי, בת הוא ביטוי של מידת הדין. אז זה מה שהוא אומר, כי עניין שאמרו באברהם בת הייתה לו, ולזה אמרו בכאן והייתה לו ברית, כי הברית תהיה לו. אבל הוא אומר, הנה נותן לו את בריתי שלום, והבטיחו שיהיה השלום דבק בברית. ואת הברית היא מידת הדין, הברית היא מידת הדין, אבל הבטיחו שיהיה השלום דבק בברית, כלשון מה שכתוב בויקרא, ונתתי שלום בארץ. ומכאן היה ראוי שיחיה לעולם, ולכן כתוב בריתי הייתה איתו, זה הפסוק במלאכי, החיים והשלום. זאת אומרת, הוא רוצה להסביר מדוע באמת בתורה לא, הרי הוא הסביר שמה שכתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום במלאכי, הפסוק במלאכי למעשה מדבר על פנחס, שפנחס זכה לשני דברים, לחיים ולשלום. הרי בפסוק בפרשת פנחס לא כתוב, לא מוזכר חיים. הוא ניסה לומר, יש פה רמז כמו שהוא הסביר, אבל לא כתוב במפורש חיים. אומר לא, כשאדם זוכה לכך שיש בו גם את מידת הדין וגם את השלום, יש פה את המיזוג של שני הדברים האלה, זה ממילא חיים, זה נצח. כשאדם זוכה לשלמות של שתי המידות האלה, מצד אחד מידת הדין ומצד שני מידת השלום, המשמעות של הדברים זה חיים. ולכן במלאכי, אז הפסוק כבר אומר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כן, זה כבר כולל את שני הדברים יחד, זה מה שהוא אומר.
זה מסכים בניגוד מה שקרה עם דוד המלך, לא?
שמה? שמה?
הרב פעם אמר, הלך רחוק מזה, שדוד המלך, כל התכונות של דוד המלך, אז כנראה הדין היה, אבל שלום לא היה, או משהו כזה.
על דוד יש ביטויים אחרים, הדינו היצני. על דוד כתוב שהיה יושב ועוסק בתורה, היה הדין כתולעת, ושהיה יוצא למלחמה, היה קשה כמו עץ. כן, קשה כמו עץ. גם כן יש בו שני הפכים, כן? מצד אחד הוא עדין כתולעת, מצד שני הוא קשה כמו עץ, כן?
אבל בשלום,
אני לא יודע, יכול להיות.
בסוכות עליו אמר הרבה,
יכול להיות, אל תחשוב שאני זוכר. ומכאן היה, אז הוא אומר, ולכן כתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, כי החיים מכוח הרחמים, וזהו שאמר אשר קינא לאלוהיו, כמו שכתוב בתהילים, צדק ושלום נשקו. צדק, מה זה צדק? צדק זה דין, כן? ושפטו את העם משפט צדק. צדק זה דין, ושלום זה לא דין, זה כביכול ביטוי של מידת הרחמים, שלום. אבל צדק ושלום נשקו, אומר רבנו חיי, שהוא החיבור העליון שהעולם מתקיים בו. שוב, הוא רומז לכל מיני מאמרי חז"ל. חז"ל הרי אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף את מידת הרחמים. אז יוצא ככה, כדי שהעולם יתקיים, מידת הדין לבד לא מסוגלת לקיים את העולם, העולם לא מסוגל לעמוד במידת הדין. כדי שהעולם יתקיים צריך למזג איתו, למזג עם מידת הדין את מידת הרחמים. וזה מה שהוא אומר, שהוא החיבור העליון שהעולם מתקיים בו, שכנגדו ביצירה התחתונה עניין הזיווג והחיבור הראוי. לכך שראה פנחס חיבורה לוי, אומר החיבור הראוי זה מידת הדין והרחמים, או מידת הדין והשלום. לכך שראה פנחס חיבורה לבלתי ראוי קינה. זאת אומרת, הוא ראה שהוא זמרי בן סלו הולך ומתחבר עם הגויה, קינה. ומכאן תבין במידת השלום שניתנה לו, שהיה מידה כנגד מידה. ויתכן לומר כי על שם סופו שנסתלק וחזר אלוקי נקרא אליהו, שהוא כולל שני עוד דבר, הוא רומז לעוד דבר. הפנחס זה אליהו, אליהו אומר זה שני שמות, אל ויוד קי, יוד קי וו. אז הוא אומר אל הוא הדין והוא הברית, יוד קי וו הוא הרחמים והוא השלום, והנה הוא כלול מכוח הדין והרחמים, וזה מה שכתוב בבריתי שלום. ולכך העניש לשר החמישים וחמישיו מכוח הדין, והחיה המת, זה דברים שכתובים על אליהו, והחיה המת מכוח הרחמת מתגלים. רוצה לומר, באליהו מתגלים שתי עמידות, מצד אחד מתגלה באליהו מידת הדין, ומצד שני מתגלה באליהו מידת הרחמים. הוא אומר, ולכך העניש לשר החמישים וחמישיו מכוח הדין, ומצד שני החיה המת מכוח הרחמים. ועוד רמז בחשבון שמו, טוב, הוא מוסיף פה עוד עניינים קבליים, ועוד רמז בחשבון שמו פי שניים בשם המיוחד אליהו. השם המיוחד זה יוד קי וו קי, יוד קי וו קי זה 26, 26 כפול 2 זה 50, 52, אליהו זה 52, זה מה שהוא אומר, כן? והיה פנחס, נכון? אליהו זה 52, כן, 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 נכון. ועוד רמז בחשבון שמו פי שניים בשם המיוחד, והיה פנחס דור שביעי ליעקב אבינו, כשם שהיה חנוך שביעי לאדם הראשון, והם כנגד יום השביעי שהוא שבת, והוא יום המנוחה החיים. זאת אומרת, בקיצור, וזה מבואר עד כמה שאנחנו מבינים, והייתה לו ולזרוע אחריו. נראה מזה, אומר רבנו חיי, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, כאילולי שעשה המעשה הזה לא נתק... הרי כתוב, הייתה, זה השכר שלו, משמע שאילולי זה לא נתקיימה כהונתו כהונת עולם. שואל הרבנו בחיי, ואיך אפשר זה והלא ניתנה הכהונה לארון ובניו, וכבר נמשכו כולם בשמן המשחה, מה שדיברנו קודם, ומעטה כל הכהנים שיולידו הם בכלל הכהנים. אבל העניין היה כן מה שאמרתי קודם, כי פנחס נולד קודם ממשך אהרון ובניו, ואין בכלל כהונה, רק הבנים שיוולדו להם אחרי משיכתן. ואם כן, פנחס שנולד קודם משיכתם לא נתקהן, לא היה כהן ולא בא לכלל כהונה. ועל ידי המעשה הזה שעשה ניתנה לו הכהונה לעולם, וזהו שאמר כהונת עולם, וזה מה שאמרו חז"ל, לא נתקהן פנחס עד שהרג את זמרי. וכתב החכם רבי אברהם ז"ל כי הכהנים הגדולים היו מבני פנחס. אבן עזרא כותב שכל הכהנים הגדולים בבית ראשון לא היו מזרעו, רק מפנחס. הוא אומר, ומילת אחריו לאות שמת, כתוב והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה זה אחריו? הכוונה, מה זה אחריו? אז הוא אומר, ומילת אחריו לאות, זה סימן שמת ואינו אליהו. עד כאן, אתם מבינים, אבן עזרא רוצה לומר שבניגוד למה שאמרנו, אנחנו הרי אמרנו, והגמרא אומרת שהפנחס זה אליהו, אבל אבן עזרא טוען על דרך הפשט, כתוב והייתה לו לזרוע אחריו. מה זה זרוע אחריו? הרי אם הוא חי, אז הוא צריך להיות הכהן בעל כורחנו, שאם זה לזרוע אחריו, כן, אז הוא מת. אגב, שאתה יכול לומר זרוע אחריו, השאלה ברור שככה, אם הוא חי לא צריך להגיד לזרוע אחריו, מספיק היה לומר והייתה לו לזרוע ברית כהונת עולם. למה כתוב אחריו? המילה אחריו מיותרת. אתה רוצה להגיד שגם הזרע שלו היה כהן, למה אתה אומר אחריו? התשובה היא זה אומר אבן עזרא, סימן שהוא מת. אפשר להגיד אחריו אם הוא מת. אם הוא לא מת, למה אתה אומר אחריו? אתה רוצה להגיד שהבנים שלו גם כן היו כהנים, שהנכדים שלו היו כהנים, שהנינים שלו היו כהנים, שבני הנינים שלו היו כהנים? תגיד והייתה לו לזרוע, מה אתה צריך להגיד אחריו? אם כתוב אחריו, סימן שהוא מת. אומר אבן עזרא, אז מה?
שעכשיו
פינחס
מת בפרשה?
לא עכשיו, כתוב והייתה לו לזרוע אחריו, לא שייך להגיד את המילה אחריו. אם הוא חי, זה סימן שהוא מת, בניגוד למה שאמרו פינחס, מה שאומרת הגמרא שפינחס זה אליהו. אז זה אבן עזרא. אבל האמת הוא, אז אומר רבינו מחיי, אבל האמת הוא כדעת רבותינו זה, כי פנחס הוא אליהו, ובאור מילת אחריו זה לא שהוא לא חי, אלא אחרי הסתלקותו. זאת יש, נכון שהוא הסתלק, גם שאנחנו רואים שאליהו חי, אנחנו רואים שאליהו חי, אבל הכוונה הוא לא נמצא איתנו עכשיו, הוא חי, הוא לא מת, כן? עלה בסערה השמיים, כך כתוב, כמו שהפסוק מתאר, הוא לא מת, אבל זה לא אומר, זה לא אומר שהוא איתנו. אז הוא אומר, הייתה לו לזרוע אחריו, הכוונה אחריו, לא אחרי שמת, אלא הכוונה אחרי שהוא הסתלק. הסתלק במובן של הסתלקות מהמציאות המציאות שלנו, כן?
זה
אמור
קשה להבנה שאליהו נביא עלה
בשמיים. מה? זה כתוב בפסוק.
אני יודע.
הם לא יכולים להגיד שאליהו הוא גלגול של פנחס,
אתה רואה שלא אומרים. לא אומרים, אומרים פנחס זה אליהו. כך כתוב. לא אומרים. על אליהו כתוב מפורש שהוא לא מת. על אליהו כתוב בפסוק שהוא עלה בסערה השמיים, כך כתוב. עלה בסערה השמיים. מה זה נקרא עלה בסערה השמיים?
מה יעשה הגוף במקום שאין מזון?
מה? טוב, על כל פנים כתוב על לא מת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
שהם היו שבע דור שביעי ושתיהם עלו.
מה המובן של הדברים?